Here we go.
עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק.
ערב טוב מאזינים יקרים וערב טוב לאריה מליניאק.
לא 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 לא.
זה לא היה טוב?
לא, אל תתחיל.
לאריה מליניאק.
תשאירי את זה לרפי גינה, תאמיני לי.
לא, זה של בנות.
לא יודע, אבי לימד אותי.
תעשה מה שאתה יודע.
בדיוק, לא חשוב מה אתה עושה, תעשה טוב.
תן לי משהו.
תשמעי, קודם כל, את ראית המכבי אש והאמבולנסים פה בכניסה?
כן.
פועל נפל לבור. בונים פה.
כנעדנו ממש, ליד התחנה.
יפה. ואני ניגש, אז המנהל עבודה אומר, וואו, איזה מזל שהוא נפל רק לבור של 2 מטר. הקבאי אמר לי 3 מטר, והאום האמבולנס אמר כבר 4 מטר, אבל אמר לי, אבל עזוב. טורקי, פועל טורקי.
זה באמת היחס.
את יודעת, היו יושבים חבר'ה, טוב, אני לא רוצה לספר על זה, והיו רואים הודעות אבל, באחת המלחמות. ואני לא רוצה להגיד לך מאיפה הם היו, רק היו בסוף מסכמים.
לא נורא, כן, נורא.
לא נורא, אין נפגעים לכוחותינו. אין נפגעים,
גועל נפש מרוכז.
אז הטורקי בעיניי לא פחות חשוב מהישראלי.
ייתכן שאף חשוב ממנו, כי הוא זר, וצריך להתייחס לגר וליתום, בדעדות וכו'.
עוד דבר, לא צריך לקבוע מראש דעה, צריך לבדוק קודם את העובדות. אתמול הייתה השריפה במסילת ציון, אם היית שואלת אותי איפה לשים את הכסף, הייתי אומר לך פעולה. טרור. חבלה. מה זה, מציתים? התברר השלנות של מטיילים. אז חשוב לבדוק את העובדות. עכשיו...
זה מה שנקרא מקבץ אריה, בבקשה.
יפה. עכשיו תשמעי, את מקבלת הודעות?
הרבה.
עכשיו בחג, וזה נורא. איזה הודעות הכי מעצבנות?
ההודעות האלה שהגנריות לכולם, חג שמח,
בלי שם אפילו. יש יותר מעצבנות. אלה ששולחים כל מילה בהודעה נפרדת. אתה פתאום מקבל, אתה מסתכל, אהלן נריה, מה שלומך? הכל
בסדר, איך אתה 7 הודעות.
יפה. עכשיו, חידון.
בבקשה.
את עומד בפקקים כמו כולם. פתאום את רואה, הרי כולם דבוקים, טמבון לטומבון. פתאום אתה רואה מכונית שומרת 30-40 מטר. מוזר.
למה? אפשר?
למה?
אפשר.
למה אבל? הרי אתה לא רוצה, ייכנסו לך מכוניות באמצע וכל זה.
כי אתה יודע שאתה נוסע, אז אתה ברגוע.
אז אני אגיד לך מה התשובה הנכונה. בדיוק אותה תשובה, אילו הייתי שואל אותך, למה נהגים עומדים בירוק?
למה הם עומדים בירוק?
למה?
לא יודעת, שואלת אותך.
כי הם מסמסים. למה הוא עומד בירוק? כי הוא בזמן הסע...
מה, אז אתה רוצה להגיד לי שאנשים מסמסים?
ואלה שמסמסים, הנהגים בפקקים, הוא הרי לא מסתכל על הכביש, הוא חייב לשמור מרחק כדי שלא יתנגש. נו, מה את אומרת על היהודים?
מהמם, יודעת. נו, מה לעשות? עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו שקרה היום. במזל טוב, במזל טוב, עברה החלטה מאוד חשובה. אתה יודע, אנחנו דלים עכשיו בהחלטות חשובות, אז הנה שר האוצר ליברמן חתם על תקנות, והנפגעים, העסקים שנפגעו במבצע עלות השחר, יוכלו להגיש בקשות לפיצויים מהשבוע הבא.
מצוין.
מה זה? עכשיו תקשיב, זה מה זה מרגש? כי עכשיו הם יוכלו להגיש את הבקשות, כדי שבעוד חצי שנה, הם יגיעו ויתחילו לבדוק אותם, כדי שבעוד שנה וחצי, אולי, הם יוכלו להתחיל לשאול למה הם לא קיבלו את הכסף, בעוד שנתיים, בטוח הם יקבלו חלק ממנו, ועל השאר הם המשיכו להריף.
למה את תמיד אנטי?
לא, אני שמחה.
יש לפקידים המון עבודה.
נכון.
תראי את הצד החיובי.
נכון, נכון מאוד. אז זהו, אז היום בתוכנית אנחנו נדבר על המון דברים. באמת, ים דברים.
את מה הכי מעצבן אותי?
אתה כל הזמן מתעצבן ובסוף אתה אומר שאני אנטי, נו?
זה המצב הטבעי.
הבנתי, נו.
שבטלוויזיה, לפני שיוצאים לפרסומות, אין לנו הרבה, אל תדאגו. לפני שיוצאים פרסומים, אל תלכו לשום מקום.
אל תלכו.
מה אין לך, לאן אני הולך? מי אתה שתגיד לי מה לעשות?
משהו שאני כן רוצה להגיד, זה להגיד
מי... אל תלכי לשום מקום.
לא הולך לשום מקום, ורוצה להגיד שמי שנמצאים איתנו היום, הם ערכות והמפיקות מלי בנימינו ומיכל קדוש. אחרי השידור הוא איציק אהרון, היום לא הבאתי לו כיבוד, מה לעשות? תצום קצת, תתכונן ליום כיפור. בדיגיטל ראות מתיתיהו ארגון, נויה חסון ומאור רטה, ואני חושבת שאנחנו יכולים להתחיל, מה אתם אומרים?
יאללה.
יאללה. מעברון, לא? בא לך מעברון?
תן לנו.
מעברון, מה תביא, אכפת מה לך? אכפת לך? אז עכשיו אני אתחיל אותך בחידה, כן. של מישלים, תרשה לי. מה יותר מסוכן לבריאות? אחד, שמן זית. שתיים, שימורי אננס. שלוש, דבש. ארבע, ממתקים.
לבריאות?
כן.
אף אחד מהם. אני אוכל אותם בעיניים עצומות, אני לא, שמי, אני לא אוכל ממתקים, אז זה לא דוגמה, אני לא אובייקטיבי.
אננס, כן. אתה לא מת.
בדיוק.
אתה לא אוכל שמן זית, אתה לא מת, כן? לא משנה.
הכל לא הולך.
אז אני אשאל את פרופסור איתמר גרוטו לשעבר מנכ"ל משרד הבריאות, מה באמת מסוכן, אדוני, מארבעת, משמעת, אם לא אני אחזור, ערב טוב, מה העניינים?
ערב טוב, בסדר גמור.
מה הכי מסוכן משלל הדברים שאמרתי, אני אחזור, שימורי אננס, דבש, שמן זית וממתקים?
ובכן, שוב פעם, זה תלוי מה התנאים, ושיבורים בדרך כלל זה מותר להגיש. השאר זה דברים פחות רגישים.
כן, אז למה אני שואלת אותך את השאלה הזאת? כיוון שאתמול במזל טוב, נכנס השלב השלישי ברפורמת ביטול התקינה, נקרא לזה ככה, רפורמת היבוא הגדולה, באמת מהלך שאמור להוריד פה את יוקר המחיה, להכניס תחרות, זאת אומרת, מורידים את החסמים, את כל התנאים המקבילים ליבוא של מוצרי מזון, ואגב, גם תמרוקים שנכנסים לארץ, וכמה מהפריטים שהקראתי קודם, בעיני משרד הבריאות, עלולים להיות, עשויים להיות מסוכנים לציבור, אם לא תהיה להם תקינה מאוד הדוקה, והמוצרים הללו הם שמן זית, דבש, וקופסאות שימורים. ואני שואלת אותך, אדוני, באמת, אתה היית במשרד הבריאות, בוא תנסה להסביר לי, למה משרד הבריאות עמד על הרגליים האחוריות, הכניס 97 תקנים, אוקיי, מתוך 127 תקנים לרפורמה הזאת, ביטל את כל התקנים והישראלים שהן היו אמורים לעמוד בה, בהם, ואת המוצרים האלה, כולל קפה, החליט שנורא מסוכן אם לא יהיה שם תקינה.
טוב, דירי, אני לא יודע לגבי ספציפית לפרט לכל תקן ותקן, אבל אני חושב שקודם כל ראוי לשבח את משרד הבריאות הזה, שהוא 97 תקנים, כן נשמע אותם התקנים הבינלאומיים, ואני חושב שזה בדברים האלה נכונים. יש, אני לא יודע מה עומד מאחורי השיקולים בכל תקן ותקן, אבל בהחלט יש דברים שבהם הדרישות הישראליות לפעמים צריכות להתאים לאוכלוסייה, לכל מדינה יש רגולציה משאלה שלפי מתאימה, היא תלויה גם בצריכת האוכלוסייה, בסוג של הרגישות של האוכלוסייה.
מה, שמן זית הוא עלול להתקלקל בשמש? מה?
דירי, אני לא יודע לגבי...
לא, אני סתם מנסה להבין.
בשמן זית יש הרבה מאוד זיופים, והרבה מאוד בעיות ודברים כאלה, ואני חושב שפה לא תמיד מבינים באירופה בשמן זית כמו בדברים שלנו. כאילו, אז אנחנו, יש דברים מסוימים שצריך, זה אולי, זה לא, חלק מהתקנים הם גם לא עניין של בכלל בטיחות המזון, זה עניין של אותנטיות ודברים מהסוג הזה, אז אני מניח שגם...
ומה, התקנים האירופאים הם לא מספיק מחמירים? אתה חושב שהאיטלקים היו נותנים, או לא יודעת מה, מאיפה פורטוגלים היו נותנים להכניס שמן זית סתם?
בכל מיני מקומות יש תקנים שפחות טובים מהישראלים, מה לעשות בישראל, יש הבטחת איכות טובה. וזה גם בריא בטיחות המזון מישראל היא טובה. אנחנו הרבה יותר טובים מהאירופאים, גם בהשוואות בינלאומיות. אז נכון, אנחנו מוכנים לוותר קצת, כי באמת יוקר מחיה זה דבר בלתי נסבל, ואני מאוד מקווה שזה יעזור. אבל יש דברים מסוימים שצריך עדיין להשאיר, אני לא יודע ספציפית להגיד סופם, אני יכול לתת את זה למשל, בתחום של חומרי הדברה ובדברים האלה, כי זה תלוי גם בחשיפה של הקהל האוכלוסייה, וכמה הוא אוכל וכמה לא אוכל, כי הרי התקנים, נגיד הכמויות של החומרים, שישנם,
אני לא השתכנעתי, אבל הנה ארי רוצה לשאול אותך משהו.
לא, תשמע, אתה יודע, אני שומע, קודם כל ערב טוב. אני מאזין לך, ואני, אתה יודע למי אני באמת דואג? לארבעה מיליון ישראלים שנוסעים כל שנה לאירופה, ואוכלים אוכל שלא עבר את התקינה. ואיך יכול להיות שכולם חוזרים בשלום לישראל?
בסופו של דבר אני חושב שיש דברים שצריכים להיות ייחודיים ויש דברים שפחות, אני מבין שברור השם זה נשמע כבר לקחת את הדברים האלה כי הם אבסורדים, אבל תראה, בשימורים זה יכול להיות דברים מסוגנים, גם הקפיפה של האוכלוסייה שעולה דבש זה מוצר שיש בו סיכונים, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל יכול להיות בו כל מיני רעלנים ודברים כאלה, ויש עניין של אותנטיות. יש הרבה דברים שאצלנו אולי מקפידים יותר מהאירופאים בתנאים מסוימים. יכול להיות שזה אולי מוגזם, אבל אני חושב שבסוף אנחנו ראויים לקבל דבש נכון ולא מסביע.
תשמע, איתמר, אתה הרי אוהד של מכבי פתח תקווה, אז אתה בטח מבין מה המשמעות של קומבינה. מכיוון ש... דרך אגב, מה דעתך על הסתירה שאיב גיא לוזון? זה?
אם כבר הזכרנו מכבי פתח תקווה, יש להם אוהד אחד.
אתה נושא באחריות שילוחית, אתה יודע.
כן, אני אישית חושב, אני לא יודע, נראה לי גילו חלק מהמשחק.
נכון, אני לא התרגשתי, אני אומר לך את האמת.
זה כמו עבדיה יוסף, היה נותן כפות. נכון. שזה אותו דבר.
כפה, תשמע, מכיוון שאנחנו חיים בישראל, הרי ברור שלכל דבר ולכל ההחלטה יש גם הקשר יותר רחב. ומבין טוב מאוד אותו אדם ממשרד הבריאות, שכאשר הוא מקשה על יבואן ומטיל עליו עוד בדיקות מיותרות ומעכב את השחרור של הסחורה מהמכס, בסוף אתה ואני משלמים יותר, ומישהו בישראל יוצא מורווח, אם זה היבואן או היצרן שאתה רוצה להתחרות בו, אנחנו מכניסים לעצמנו גולים עצמיים. מה אתה אומר?
אני שוב פעם לא יודע מה עומד מאחורי הספציפית, לגבי פה תכן ותכן, אבל אני כן יכול לומר שבסוף, אני חושב שהנושא של התאמת התקנים הבינלאומיים זה תופעה באמת בעייתית, ואני גם הרבה שנים ניסיתי לטפל בלי הצלחה, ועכשיו אני שמח שמטפלים, אבל אני מאמין וסומך כן למשרד הבריאות שהם עשו איזה ברירה הגיונית לדברים.
זהו, אתה יודע, כתבתי עכשיו, אם התחשק לך, אז תציץ בוואלה, כתבתי עכשיו כתבה בדיוק על העניין הזה של הרפורמה הזאת, וגיליתי גם שברפורמת התמרוקים, אגב, שהייתה הרבה יותר קשה ליישום, רק שאתה יודע, פרופסור גרוטו, אבל אריה לא יודע, היו שם אבסורדים לא פחות גדולים, זאת אומרת, הם לא מניחים לייבא לפה ביבוא מקביל משחות שיניים ומי פה. כי זה נכנס לפה. זאת אומרת, אנחנו יכולים לאכול אי אלו מרכיבים, אלוהים יודע מה, אבל שהמשחת שיניים והמי פה ייכנסו לפה, זה אסור. בוא, תסביר לי, אני עוד פעם, אני באמת מתקשה.
אני אפתיע אותך, אני אסכים איתך כאן במקרה הזה. אני חושב, כמי שזאת אומרת, מסתכל על זה מלמעלה, אני חושב שהגיע הזמן גם ש... גם תהיה איזה אחידות באמירות האלה. זאת אומרת, אם בתחום הזה של המזון, ועשינו הרבה מאוד רפורמות, למשל בתחום של המזון הרגיל, שלא בדורש בכלל שום בדיקות היום. נכון שאולי התקנים אולי במקומות משולמים נשארו, אבל כדי להביא קורנפלקס או כדי להביא פסטה לארץ, לא צריך שום אישור. כל אחד יכול להביא מכל מקום ומדווח, ובתנאי שהוא עובד כמובן בתנאים. בתחום התמרוקים לצערי זה לא חל, ואני חושב שאחד הבעיות זה באמת שאין איזה ראייה כוללת בפיקוח, בתפיסת פיקוח אחידה אחת, שמתייחס לכל הדברים, ובאותה צורה אני חושב שבאגודת התמרוקים הכי מחמירה.
פרופסור איתמר גרוטו לשעבר, מנכ״ל משרד הבריאות, אנחנו מודים לך מאוד.
משנה למנכ״ל, משנה למנכ״ל.
אנחנו העלינו אותך למנכ״ל, אתה אל תתווכח.
שנה טובה, חג שמח.
תודה רבה רבה.
שנה טובה ובהצלחה לנבחרת ישראל, אגב.
אל תיסע לבוקרשט, אם הבנת מה אני אומר.
אני לא יודע, יש לי אליבי אחר לנסוע, שמעתי.
שתהיו לי בריאים שניכם. תודה רבה, פרופסור גרוטו.
טוב, אוקיי, תודה, ביי ביי.
טוב, אנחנו עוברים לעניין לגמרי אחר. שמע סיפור.
כן.
קובי קרמר, טוען שהקים קבוצת פייסבוק, ששמע בירה ביום, אוקיי? שמעסיקו בחברת ביר אנד ביון, שחר הרץ, היה גם אחד מהמנהלים שלה. אחרי שהתנגד למהלך שעשה המנהל שלו, הוא פותר בלי שימוע, ואחר כך הוא הסיר את הרץ מניהול הקבוצה. אוקיי, והנה הוא על הקו, נכון? כן, קובי קרמר, בעלי קבוצת הפייסבוק, בירה אחת ביום.
בוא, תשמע.
בירה אחת ביום, כן, רציתי לתקן, זה השם.
בירה אחת ביום, סליחה.
תשמע, האמת, זה נושא שאנחנו לא עוסקים בו ביום-יום, וצריך להעביר, אני מאמין גם למאזינים, על מה אנחנו בעצם מדברים, האם אנחנו מדברים על יחסי עובד מעביד, אם יש בכלל דבר כזה, מי זה שפיטר אותך, אפשר לפטר בן אדם שמנהל קבוצה בפייסבוק, האם מדובר על קניין רוחני באינטרנט, על מה אנחנו מדברים?
שאלות מצוינות, אני אעשה באמת רגע סדר. אני עבדתי אצל שחר הרץ בביר אנד ביונד, זה לא קשור לקבוצה. עבדתי אצלו בתור מנהל שיווק, עסקתי בסדנאות בירה, טיולי בירה, כל מיני דברים שעשינו. במקביל לזה, אני פתחתי קבוצת פייסבוק, קבוצה שקוראים לה בירה אחת ביום. אני אגיד יותר מזה, שפתחתי את הקבוצה, אז הצעתי לשחר להצטרף איתי, לפתוח איתי ביחד, הוא לא סרב, כמובן זה מתועד הכל, זה כבר התפרסם, ופתחתי את הקבוצה. הקבוצה היא, זה משהו שהוא לא עסק, זה קהילה, זה אנשים. אני במשך שנים, אני מ-2009 בערך, אני מנסה כל בירה שאני לא מכיר. ממש, אני מתעד את זה אפילו, תואם, בודק, אני טס לחול. כרגע, אגב, אתם מדברים איתי, אני בגרמניה בדרך לאוקטובר פסט בכלל.
אופה!
ממש עכשיו.
וקיפניס, רגע, שנייה. קיפניס בארץ, קיפניס זה העורך שלי בוואלה כסף, שהוא מחברה, מפייסבוק, נכון? מדף אחר, מסנדרינק.
מסנדרינק.
נכון,
נכון. עד עכשיו דיברתם סינית.
לא משנה, כשאתה מדבר על כדורגל זה בחבי, וכדורסל זה פחות או יותר אותו דבר, אז עכשיו תרגיש איך זה.
יפה.
בקיצור, אז הוא גם בדרך כלל מסתובב שם עם הכובע הירוק בפסטיבלים. בקיצור, בוא נחזור לענייניך. כן.
תשמע.
אז לא שאני לא להגיד, זה הקהילה שפתחתי. אני במשך שנים, אני נסעתי לטיולי בירה בחול, ואני הייתי בחבורה שלי, אצל החברים שלי, הייתי קובי עם הבירות המוזרות. אני הייתי קובי שתמיד מביא בירות שאף אחד לא מכיר, ורציתי להכיר עוד אנשים כמוני. זה חלום שהיה לי.
אז אתה מקים את הקהילה.
תקשיב, השיחה היא לא על בירה. והאמת גם לא עליך, אתה בטח אדם מדליק והקבוצה נהדרת. מה שאני שואל, שני אנשים, אם הבנתי אותך נכון, שני אנשים מקימים ביחד קבוצה בפייסבוק, האם אחד מהם יכול להוציא את השני? האם זה דבר ראשון? תענה לי.
שאלה מצוימת, ואני מניח שזה מה שבית משפט יהיה צריך פה להכריע.
אין תקדים?
אני פתחתי את הקבוצה?
אין תקדים לזה?
בישראל לא היה, היה מקרה דומה, היה את התביעה שערוץ 10 טבע את גיא לרר. תביעה שגיא לרר ניצח בה,
נכון.
והעמוד הצינור נשאר אצלו, ואני לקחתי את אותו עורך דין אגב שייצג את גיא, יורם ליכטנשטיין, אוקיי. שהוא מייצג גם אותי עכשיו.
אז בוא תגיד לי רגע משהו.
כמובן...
אז תן לי, בוא, כן. תן לי לשאול שאלות, שכנראה שגם מאזינים שואלים את עצמם. אתה עבדת אצל אותו אדם בעסק אחר לגמרי, נכון?
לא, זה לא עסק אחר לגמרי, בירה עם ביונד, אותו דבר.
לא, 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 לא.
לא, זה עסק שקשור לבירה, אבל הוא לא קשור לקבוצה.
הוא לא קשור לקבוצה פייסבוק. עבדת אצלו בעסק
אותו
אחר.
אותו דבר, כמו גיא לרר, בצינור, נו.
בסדר.
אוקיי.
אבל... אני שנייה, אולי אני אסביר את זה, אני רוצה להשלים משהו שלא אמרתי. אני ושחר, בשחר ארץ, המעסיק שלי לשעבר, היינו חברים. היינו חברים טובים, היו פה יחסי עבודה... לאורך תקופות מסוימות מצוינים, ואני שמתי אותו כחבר, שמתי אותו גם בניהול איתי בקבוצה. כל המנהלים של הקבוצה, שיש, זה השתנה לאורך הזמן, כרגע יש, אנחנו, אני ועוד שבעה מנהלים, את כולם אני מיניתי, כולם אני מיניתי מיוזמתי, גם אותו. אז מן הסתם, יש לי את היכולת, גם הטכנית וגם החוקית לדעתי,
להוריד
ולהפיר מניהול כפי שאני ארצה.
אז קובי, בוא תישאר על הקו, אנחנו רוצים לצרף לשיחה את עורך דין גיא אופיר, שמייצג את הרץ. ערב טוב, אדוני.
ערב טוב, צהריים טובים, אחר צהריים טובים.
איזה צהריים טובים? אנחנו ערב כבר.
אצל מי ששותה בירה בכמויות האלה, יום ולילה, מתערבבים. עכשיו,
תשמעו, אני חייב להגיד, שמי עורך דין גיא אופיר, אני מייצג את המעסיק. יש לנו פה קובי מספר סיפור מאוד מעניין, הוא פשוט מאוד לא אמת. ואני חייב להציג את העובדות. קובי התקבל לעבודה כמנהל שיווק. הוא נזכר לצורך ניהול הפעילות השיווקית של העסק לרבות באמצעות פייסבוק. העבודה שלו והעמלות שלו היו עבור המחירות שהוא עשה באמצעות הקבוצה. הוא קיבל תשלום על זה. הקבוצה נועלה על ידי קובי כעובד שכיר, על ידי הבעלים של בית העסק שחר, ועל ידי עובדים נוספים.
רגע, רגע, תרשה לי לשאול שאלה, בסדר?
שנייה, שאתם רוצים להציג את מלא העובדות.
לא, לא, בסדר.
שנתיים מאות אלפי שקלים שולמו על ידי בית העסק כדי לנהל את הקבוצה. בית העסק נושא את הלוגו. סליחה, הקבוצה נושאת את הלוגו של בית העסק.
אוקיי. שאלה קטנה. רגע, רגע, רגע. שים רגע נקודה.
עורך דין אופיר, עורך דין אופיר. רגע, שנייה, שנייה.
תן לדחוף מדי פעם שאלה, שנייה. אני מתייחס רק למה שאמרת עכשיו. האם זה חשוב, אם הוא הקים את הקבוצה בנפרד, ואז או מחר, או הגיע להסכם עם בעל החברה, שהפייסבוק יהיה חלק, וזה שהוא שילם לו אחר כך זה כבר עניין אחר. או שהם החליטו ביחד, בוא נקים החברה ואתה קבוצת פייסבוק, באמצעותה נשווק בירה, ואתה תקבל על זה משכורת. יש הבדל.
אז אני אגיד לך מה קובי קרמר אמר בעצמו ברעיון למאקו.
עזוב, תגיד מה העובדות.
השם של הקבוצה היה של שחר. זה היה רעיון של שחר שם הקבוצה.
מי הקים אותה?
אני אסביר עוד פעם. קובי קרמר היה עובד שכיר של ביר אנד ביונד. הוא הקים את הקבוצה רק אחרי שהוא קיבל אישור מהמעסיק שלו להקים את הקבוצה.
אז מה?
עם השם שהמעסיק בחר, עם הלוגו של המעסיק בתוך הקבוצה, כל ההוצאות של ניהול הקבוצה היו על חשבון המעסיק, וכאשר קובי פוטר, הוא אמר, זרק את המעסיק ואת יתר העובדים מתפקידי הניהול בקבוצה, ואמר, אם אתם רוצים את הקבוצה,
אתם תיפגשו, עורך דין אופיר, עורך דין אופיר.
לא, זה מעניין.
רגע,
מה שאתה, מי דיבר עד עכשיו?
רגע, אנחנו לא בבית משפט, שידור רדיו.
עם כל הכבוד, כל המדינה, יש גם, אתה יודע, זה יהיה ויכוח שיגיע לבית משפט.
בואו נשמע משפט סיומי קובי. בבקשה, קובי. גיא, עורך דין אופיר, זהו, קובי, כן.
אני חושב שעורך דין אופיר עושה את העבודה ומייצג את הלקוח שלו, הוא אמר דברים לא נכונים, בסופו של דבר קהילה זה אנשים, זה בני אדם, צריך גם לשאול מה דעתם. אני יצאתי בקמפיין מימון המונים לממן את המשפט שלי, יש לי אלפי תומכים, מתוכם 314 אנשים שנתנו כסף מכספם, 57,000,
זה לא קשור.
שקיבלתי מהאנשים בשביל לשמור על
אדוני,
הקבוצה.
אדוני, זה לא...
זה משהו שצריך להתייחס אליו.
אדוני, זה לא קשור. אני לא מייצג אותו, את הצד השני, זה שעשית okay. קמפיין, זה לא קשור, יש עובדות, מי הקים את הקבוצה, מי מימן אותה, למי יש את הסמכות לסגור, לפתוח.
הדברים האלה התבררו בבית המשפט, קובי קרמר, אנחנו מודים לך מאוד, עורך דין גיא אופיר ירד מהקו, תודה רבה רבה. כן, אנחנו חזרנו, איפה הכסף, מליניאק וליאטרון.
אהלן.
אהלן, כן. מה,
תשמעי. נו. איזה טלפון, איזה סלולרי יש לך?
אחי, האייפון הכי מאפן, כי הוא מבלה על הרצפה יותר מאשר על לידי.
מה את עושה עליי?
לא, אני מעיפה אותו כל הזמן. איפה? מה זה רון?
זה אייפון?
S-E. Yes, משהו, לא משהו, אייפון סתם, נו.
אייפון סתם.
כן.
אוקיי, אז אני קניתי סמסונג סתם, וקניתי אותו בזול.
נו.
ואז הלכתי לאיזה חנות מחשבים, ולא היה מה שרציתי, אמרו לי, לך תקנה במחסני חשמל ממול, אני הולך וקונה, ואז אני שואל, יש לכם מקרה גם סמסונג מהדגם הזה? כן. אז את מה שהוא מכר לי בלי כסף ב-1350 במחסני חשמל ב-600, נשבע לך.
טוב, אנחנו רוצים לדבר על אילת. מסתבר שאילת הפכה להיות הדיוטי פרי הגדול ביותר בישראל ואולי בעולם, כיוון שכולנו שואטים לשם, כולנו. יש מאיתנו כאלה שמגיעים לשם כדי לקנות אייפונים, דייסונים, מקררים, מוצרי חשמל וכו'. אחד מהם יושב איתנו, ממש כאן באולפן, רון שיין, שלום שלום.
שלום שלום אריה, שלום אריה.
כן, אנחנו צחבנו אותו פה מ-103, דבר.
האמת, למה הכנסנו אותו לאלפן? יכולנו לדבר איתו באייפון.
מה אתה עושה?
כן, קניתי טלפון חדש, לא חבל.
מתי?
האמת שלא מזמן. האמת שבכלל לא מזמן, משהו כמו שבועיים, שלושה. אבל זה כבר הטלפון השלישי. ברציפות שאני קונה באילת. לשמחתי מהרבה סיבות יצא לי לעבוד באילת בצעירותי, ואני גיליתי הרבה דברים טובים בעיר, אבל אחד מהם זה העניין של לקנות מוצרי חשמל באילת.
למה? 17% יורד בגלל המע"מ.
אני לא מתייחס אפילו לאחוזים, עזבי אותי פר אחוז, עשיתי הרבה קניות באילת, בטח מוצרי חשמל, מוצרים מעל 2,000 שקלים, שווה חד משמעית לקנות באילת. אני המשווק הכי גדול של זה, יש לי חברים טובים שהיו שועטים לארצות הברית בשביל לקנות אייפוני, ופתאום גילו שזה יותר זול באילת. אז אני לא יודע אם זה בהכרח שווה את הנסיעה, בדיוק הייתה לנו קודם שיחה על עניין הדלק.
נסיעה לילת עולה כמה מאות שקלים, והשאלה בכמה אתה חוסך את הטלפון. והשהייה
במלון.
אז אני יכול להגיד לך דוגמה ממש חיה. בחברה שאני קניתי, לא נעשה פרסומות כאן, את הטלפון בדקתי בדיזינגוף סנטר, עלה 3,990 שקלים.
אייפון, אוקיי,
עלה. לא, 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 אייפון. ובאלת, אתם רוצים לנחש?
2,000.
לא? 3,200.
700 שקל חיסכון.
זה בדיוק מה שהוא הוציא כדי להגיע לשם.
אבל רון לא נסע בשביל לקנות.
בדיוק.
הוא נסע בשביל לנפוש, ועל הדרך גם קנה. אני מכיר אנשים שנוסעים בשביל לקנות.
נכון, אז איתנו רון שולווייס. שולווייס, נכון?
יפה, יפה, ברכות על ההצלחה בזה, כן.
טוב, בבקשה, הישג גדול. רון שולווייס, מנכ"ל וואלה שופ, שגם הוא הגיע לאילת.
ברור, ברור.
מה? בוא ספר.
אנחנו הרי אתר אינטרנט. זה ידוע, זה הבסיס שלנו, המרקטפלייס הראשון בישראל. אבל כבר ב-2019, לקראת סוף 2019, הבנו שהשינוי במסי הקנייה וההורדה של המע"מ הפכו את אילת בעצם למקום הכי זול לסלולר בעולם. ואנחנו רוצים להשתתף בחגיגה.
למה זה כל כך זול, רון? רון ורון, כן, ורון, גם אני רון, אז שלושה רון באולפן אחד, כן, בבקשה.
יש פה שלושה גורמים שהופכים את זה לזול. אחד באמת ההפחתה על נושא הקנייה שפיצה. הדבר השני שדיברתם עליו הוא שאין מע"מ, והדבר השלישי הוא התחרות המאוד מאוד אגרסיבית. אתם יכולים למצוא באילת, ברחוב אחד, את כל החנויות ואת כל המשווקים, המשווקים הרשמיים והמשווקים המקבילים, וכולם נלחמים על הכיס של הצרכן, וזה הופך את המחירים לעוד יותר זולים. מה שהפך את זה באמת לדיוטי פרי הגדול בעולם.
יופי, מה שמביא אותי לשאלה הבאה, אם זה עסק כזה טוב לגבי טלפון אחד, זה עוד הרבה יותר טוב אם אתה קונה 20. אז אחד, אם אני בא לקנות אצלכם...
לא יכול.
רגע, אבל אם אמרת שברחוב אחד יש 20 חנויות, מי מפריע לי ללכת לקנות אחד בכל חנות, ולחזור הביתה עם 20 טלפונים בלי מכס?
אתה רואה את הנוכל? כבר חושב...
איזה יצירתי אתה.
אני רוצה להגיד שיש... יש בקרה ויש פיקוח מאוד משמעותיים על הדברים האלה. הרשויות במדינת ישראל עושות בקרות ופיקוחים.
איך הוא יכול, אמא, אם אני הולכת קונה את, רגע, אם אני קונה אצלך ואצל מישהו אחר ואצל מישהו אחר ואצל מישהו אחר.
מה, אני קונה עם דרכון?
מה? למה?
לא, זה נכון. אגב, אתם נדרשים.
כן, נדרשים.
עושים תעודת זהות. אנחנו רושמים את הדברים האלה. זאת אומרת, יש פיקוח, יש רגולציה, זה לא בדיוק שוק פרוץ כמו שאתה מנסה לתאר את זה, אבל נכון, יש בו פרצות, אני מניח. אבל זה עובד. אנחנו פתחנו חנות ראשונה ב-2020, ובתחילת 2021 פתחנו את החנות השנייה, ואם תנסו היום למצוא נכס מסחרי באילת, במקומות המבוקשים, זה לא משימה
פשוטה. מה זאת אומרת, יש לכם חנויות פיזיות בנוסף לאתר? פתחתם פיזיות?
כן, חנויות פיזיות. עכשיו, אנחנו מאפשרים בעצם להזמין באתר ולעבור לאסוף בחנות.
אז זאת אומרת, אנשים זה בדיוק העניין.
זה לא מפריע להזמין 20, אני אחד, היא אחד, הוא אחד, וכל אחד אחד.
אם זה עומד בקהלי החוק, נכון? זה לא מפריע.
הלו, אתה בישראל, איזה חוק.
אני יודע איפה.
החוק זה המלצה. תגיד, רון שלנו, פה באולפן.
רון באולפן.
אתה ממליץ לאנשים, בוא נגיד ככה, מאיזה סדר גודל של קנייה, אתה ממליץ לאנשים שנוסעים במיוחד בשביל לקנות.
אני חושב שאפשר לבדוק את המתמטיקה כאן, אם אמרת שהנסיעה היא הלוך חזור. אבל קודם כל אנחנו מדינה קטנה, אז אתה יודע, תמיד יש מישהו באילת איכשהו, אבל בלי קשר, אם יוצא לנו להגיע מדי פעם על... משפחה סטנדרטית שיוצא לה אפילו פעם בשנה, רכזו את הקניות שלכם לכיוון הזה, ואגב, הרבה עושים את זה, אנחנו לא ממציאים את
האיתור. רגע, רון השני רוצה לומר משהו, כן.
אנשים עושים את זה, מתכננים את הקניות מראש, אנחנו רואים את זה גם לפי ההזמנות באתר, מתכננים את הקניות מראש, יודעים מה הם רוצים לבוא, עושים את ההשוואות מחירים, מגיעים מוכנים, ובאים, משלבים נופש, אבל היום הנופש, חלק נכבד ממנו הוא גם קנייה.
אז אני רק אסכם, כי יש לי עוד איזה רעיון לנוחל אריה כבר, שהוא ישר הראש שלו חושב איך הוא עוקף את החוק.
נוחל זה מחמה.
כן, אז תכניס ארבעה חברים שיתחלקו בדלק, הבנת?
חמישה,
וכל אחד השעה, ואתה חוזר עם ארבעה מכשירים. את שכחת שפעם, את זוכרת שהיו טיסות לשום מקום? היו באים, עוברים בדיוטי, עושים בשמי הארץ ונוחתים, והולכים הביתה עם הזה.
כן, זהו, אז...
מה שכן, אני חייב להגיד לכם, אני תמיד קראתי לאנשי המחירות, אין אנשי מחירות בילד, זה קופאים, זה קופה רושמת. פשוט מוכרים שם טלפונים כמו חלב, כמו ביצים.
אז רון שולווייס, כן, שיהיה לכם בהצלחה בעסקים, ומי ייתן ותמצאו עוד נכס. אני מאחלת לך, רון שהין. תודה רבה.
תודה לכם.
תודה רבה רבה. כן, ומי אלת אנחנו עוברים לים המלח, לא תאמין. איתנו מיקי רוזנטל, חבר כנסת ועיתונאי לשעבר, ערב טוב.
ערב מצוין.
הלאה, מיקי.
אתה... אוי,
שלום הרי.
כן, אתה יוצא ב... או יצאת יותר נכון בקמפיין גיוס המונים להצלת ים המלח, איך בדיוק?
מה שאני מתכוון במיזם שלי לעשות זה קודם כל לייצר קהילה אקטיבית שלוחצת על הממשלה באמצעות דעת קהל, יצירת דעת קהל, ובעיקר לשעממשלה, תראי, ים המלח הולך וגובע. הוא יורד במטר ולמעלה ממטר בשנה, שטחו הסתמצם ב-50-60 שנה האחרונות במחצית. כל מי שעובר שם ואוהב את המדינה הזאת, ואוהב את נופיה ואנשיה, ליבו נשבר, ליבי נשבר. אז זה מעשה ידי אדם, זה לא אסון טבע.
אז איך הציבור...
רגע, מיקי, תשמע, אני בדמיון רואה אותך עם בגד ים וחסקה, הכל מסודר, תסביר לי, הבעיה, יש עליה קונצנזוס. מה לגבי, איזה פתרון?
הפתרון הוא ככה, ראשית, קודם כל, עיקרון המזהם משלם. שליש מהנזק נוצר, מהגירעון במאי, נוצר כתוצאה מהיצור התעשייתי לחופי הים, של חיל ושל המפעל הירדני. אז אני לוחץ ומנסה לשכנע שיחייבו את המפעלים הללו, שמרוויחים הרבה מאוד כסף, להשיב את המים שהם שואבים לצרכי הפקת האשלג, להשיב אותם לים המלח.
אבל מיקי, אתה רעיונות נפלאים. אתה ישבת בכנסת. נדמה לי כמה קדנציות, נכון? לא קדנציה אחת.
נכון.
בדיוק. יכולת לעשות, אתה יודע, ישבת בצומת של מקבלי ההחלטות, ושם לא הצלחת להזיז, אז אתה חושב היום שאתה צריך להזיז, כי אני לא מזמן כתבתי על כך שהם לא מוכנים בכלל לשלם על המים שהם משתמשים במזוב, להחזיר את המים לים המלח.
את צודקת שהם גם לא משלמים עבור המים, אבל אנחנו רוצים לשנות את תנאי המכרז הבא, כך שהם ישמרו על הסביבה ויחויבו להשיב את המים וגם לשלם עבור. שזה דבר אחד.
מי זה הם?
הדבר השני שבאמצעותו ניתן לפתור את הבעיה היא יצירת זרמת מים והתפלת מים, שאת המים המותפלים נשתמש ואת המי רקז שנוצרים מהם אנחנו נזרים לים המלח. וזה אפשרי. ותשובה לשאלתך, אני לא מתחמק מן. אני הייתי יושב ראש הוועדה להצלת ים המלח בכנסת ישראל, ולא הצלחתי, קשלתי, את צודקת. אבל, אני אומר, קודם כל הייתי באופוזיציה, אבל הדבר החשוב ביותר, הוא שפוליטיקאים שולפים את האצבע, רואים לנו שבט הרוח. אם אנחנו הציבור נגיד, תשיבו לנו את ים המלח, בוא נציל אותו, וזה המיזם שלי, אז אנחנו נציל אותו. אם זה צריך תרומות קטנות וסכומים קטנים.
כמה אתה צריך לאסוף?
אני אוסף כ-300,000 שקל, ואני כבר עשירית, ואולי אפילו יותר מהכסף כבר אספתי.
איך תורמים?
איך תורמים? עושים מיקי רוזנטל בפייסבוק, ומוצאים איך יש אתר התרמה, ואפילו המדינה מממנת את זה, חלק מזה, כי זה מוכר על ידי מס הכנסה, כ-40% מהתרומה. אז אני קורא לאנשים, בואו תציעו את ים המלח למען, שהילדים שלנו גם יראו אותו ולא בתמונות.
מיקי רוזנטל, כמו ככה לסיום, אני שומעת שאתה לא מתכוון לחזור לפעילות הפוליטית.
לא, לא עשיתי שום דבר רע, תודה רבה.
עשית כבר רע, אתה אומר 6 שנים מספיק. מיקי רוזנטל, תודה, תודה רבה ושיהיה בהצלחה.
כל טוב ותודה מיקי. לכם.
כן, אנחנו עכשיו רוצים לעבור ככה באתנחת חביבה לחומוס. אוכל חומוס, ארי?
מה זאת אומרת? אני בוגר אבו חסן, הייתי הולך ל...
בגלץ, נכון?
בגלץ, הייתה לי פינה אצל מולי שפירה 20 שנה, אנשים לא יודעים.
אני יודעת, למה לא?
לא, לא יודעים שהתוכנית שבילוי נעים בכלל לא עניינה אותי. זה היה בסך הכל ללכת ביום שישי בבוקר לאבו חסה.
עורך דין ארז טיקולסקר, טיקולסקר, ערב טוב.
אהלן, מה נשמע?
ממחברי הספר מדריך החומוסיות הגדול, כמה קיבל אבו חסן? נתחיל מהסוף?
יחד עם רן עצמון ואירן שושני, זכרו לברכה, ואנחנו חמקנו באלגנטיות מהמנהג הישראלי לתת ציונים.
How come?
רק מה שהיה לנו טעים וטוב נכנס, אבל בלי דירוגים ובלי ציונים.
אתם אספתם כסף, לפני שאני אכנס למיזם, כמה כסף אספתם כדי לצאת לדרך?
עשינו Head Start והיעד היה 75,000 שקל, השגנו אותו בכ-16 ימים, היום אנחנו על 105,000 שקל בערך.
אז עכשיו ספר מה עשיתם.
מה עשינו?
קניתם פיתות
ומילאתם.
לא, אתה רואה, התחקיר היה נקוי. מה שהיה זה ככה, אני בעקב חיבתי לכדורגל ומקצועי כמשפטן סיירתי בארץ וכל מיני מקומות שאני מוכרח לומר שלא ידעתי שקיימים לפניכם. רן כסנקציונר של ענף המוזיקה יש לה הרבה זמן פנוי, אז הוא גם סייר, ואירן זל בצפון שזה מכורתו, הייתה מכורתו, וכתבנו על זה הרבה בפייסבוק, וכל הזמן שאלו אותנו מתי הספר, אז לפני כמה חודשים אמרנו יאללה, עושים ספר, ואספנו את הכסף, וכללנו בו בספר כ-90 חומוסיות מומלצות ברחבי הארץ, רק מה שאהבנו נכנס.
יפה, אז בוא.
לפי אזורים וכו'.
יפה, תשמע, אני נסעתי פעם עם מכבי לאתונה, המשחק נגד אולימפיאקוס, ואללה...
אתה אומר מכבי, אתה מסתבר
עם מכבי. אני יודע שאתה אוהד הפועל תל אביב, תשמע.
אני לא, אני הייתי פעיל בביתר נורדיה.
אוקיי, תקשיב. ואז רצינו ללכת לאכול בפיראוס, ורצו ללכת למסעדה של תיירים, אמרתי חבר'ה בואו ללשכת העיתונות, התיירות, שאלתי את הבחורה שם, איפה את אוכל לצהריים? אמרה לי, בכניסה לאקדמיה הימית יש 3 שולחנות על המדרכה, והחתולים מסביב אוכלים את השאריות, לך זה האוכל הכי טוב. תן לי את החומוס פועלים הכי טוב עם 3 שולחנות על המדרכה שהחתולים מסביב.
וחתולה, כן.
אני אגיד לכם מה קולה על הטעם שלי, אבל זה לא אומר שהאחרות רעות וכו' וכו' וכו'. אז ביפו ובתל אביב הייתי אומר על קלחה בסלמה וחמודי ביהודה הלוי.
וואלה.
בירושלים הייתי הולך לערפת בעתיקה.
ערפת זה טעים, זה שגם נותן עלי גפן כאלה, הקטנים האלה, עלי גפן
ולפעמים מקלובה, ומימון יש את אחד הקבבים הכי טובים בעולם.
למי יש אומץ להגיע לשם?
אני הייתי שם כל פעם, וואי, הרקת עכשיו, כן, תמשיך.
אל שם בוואדי מסנס בחיפה, אל שייח בנצרת, מהר בתרשיחה, ואבו פאוזי בכפר יסיף. זה הפותחים שלי, אבל הם רק שלי.
טוב, שמע.
ואבו אליאס באקו.
אבו אליאס, אני הייתי באחרת, באום משהו, יש שם אום משהו, אלוהים. כן, נכון.
את מבינה,
אום משהו. רגע, שנייה, תן לי רגע, שנייה, אום סוילה זה לא טוב.
לא נריב, ילדים, לא נריב.
לא, כי הוא...
כולם מצוינות, גם היא בספר. שאלתם לטעמי, אז אמרתי טעמי.
אתה מבין, עורך דין, מתוחכם, הוא לא ייתן לנו את השמות שכולם מכירים באקו ורמלה.
למה? סעיד מכירים באקו, הייתי שם
מזמן. אבל הוא לא ציין אותו.
סעיד בספר וחליל המטבחת לא היא אחת הטובות בארץ, מה שאומר שהיא אחת הטובות בעולם, הכל טוב אריה.
עודה, עורך דין ארז?
אם משננים את זה 10 פעמים זה הופך להיות נורא קל.
לאט לאט.
אבל אני מסכים שהחיים עם שם משפחה רון הם הרבה יותר פשוט.
אז אנחנו נתרגל ונעלה אותך בתחינה אחר כך.
תודה, תודה רבה. פרסומות, אנחנו שווים. חזרנו ואנחנו עם הבורסה, ערב טוב לילדת תמיר, מנכ"ל תמיר פישמן.
אהלן.
אהלן, מה שלומכם?
בסדר גמור, הבורסות לא משהו.
לא, הבורסות לא משהו, ממשיכות במגמה השלילית. התפרסמו קצת נתונים בארצות הברית לגבי הרבעון השני של השנה, שזה היה כבר מזמן, של ירידה בתל"ג האמריקאי של 0.6%. נתוני התעסוקה מראים עדיין שהשוק תעסוקה טוב מאוד בארצות הברית, ואני חושב שזה מה שהוביל היום שוב לירידות. כן, חדשות טובות, ירידות, אנחנו בתקופה מאוד מוזרה.
לא, זה כאילו לא קשור. כן, זה
כאילו לא קשור, אני מסכים איתך. הדולר מתחזק.
והבנקים, הבנקים יורדים. היום יש ירידה מסיבית, מה קרה? למה?
אין איזה משהו ספציפי, מה שקורה שהשוק יורד, שיש הרבה מאוד פדיונות, והמניות הכי שכירות זה מניות של הבנקים. אז שוק שהוא לא שכיר, והשוק הישראלי הוא מאוד 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 לא שכיר ביחס לשווקים אחרים בעולם, אז זה המניות שמחזיקות נתח מאוד משמעותי במדד, אנשים פודים קרנות נאמנות, מוכרים נכסים, אז זה הנכס שהכי קל למכור אותו, ולכן הוא יורד הכי הרבה.
תגיד, אלדד, אני לא יודע עד כמה המלחמה ברוסיה עדיין משפיעה, אבל אין ספק שמי שיצפה נכון את הסיום שלה, יכול לעשות חבילה. והשאלה...
תגיד לאלדד מה, נו?
זהו, לא, האם הסיפור של, איך קוראים לזה, הבחירות במחוזות, מי שצופה שזה הולך להוביל לירידה של פוטין מהעץ, זה הזמן. ואם
אני מסכים איתך, אני דרך אגב חושב שזה הסוף. אני חושב שפוטין יכריז על ניצחון והפסקת אש, ואולי מלחמת התושב, אנחנו לקראת הסוף. זאת דעתי האישית.
טוב, אבל אז אלדד, אנחנו חותמים עליה.
אנחנו חותמים עליה, לוואי, אבל אני חושב שכרגע מה שבעיקר, ואתה צודק, גם זה פחד שיצא מהשוק, אני בהחלט מרגיש שרוב החדשות הרעות כבר בפנים, לכן אני צופה שנה, התחלה של שנה טובה. אני גם חושב שהאינפלציה שאני נראה מחר איזשהו מדד כבר מראה על אינפלציה שהיא יותר בכיוון ה-2%, מחר יש פרסום של מדד בארצות הברית, ב-15 יהיה מדד הצרכנים בארצות הברית. אני חושב שרוב החדשות הרעות מאחורינו, ונראה בהחלט...
הנה, אתה רואה למה היינו צריכים אותו עכשיו לסוף?
לגמרי, תמיד.
אלדד תמיר, מנכ״ל תמיר פישמן, תודה רבה על העידוד ככה בסוף.
שנה טובה.
אנחנו רוצים להודות לצוות המעולה שהיה איתנו, לאורחות ולמפיקות מלי בנימין ומיכל קדוש, האחראי על השידור איציק אהרון, בדיגיטל רעות מתתיהו ארגון, נויה חסון ומאורתה, וכשאני שאלתי את אלדד תמיר, למה הבנקים יורדים, התפרץ פה בחור שיושב איתנו באולפן, בצחוק.
שר האוצר לשעבר.
שר האוצר, למה? נו, מה רוני?
למה את שואלת שאלות על השלום בסוף התוכנית? תשאלי ב4, עוד אפשר להציל את הבורסה. את נותנת שירות דוב למאזינים.
כן, שלום גם לאריה, שאנחנו רואים אותו שם.
שלום לכם,
שלום.
שלום.
קחו מכאן, חברים.
שנה טובה, חברים.
שנה טובה.
תודה רבה, שנה טובה.